לכולם. שרי מרדכי נאמר אליי ורצוי לרוב אחיו. ככה המגילה אחרי כל המופתים וכל הניסים והנפלאות וכל התקנות והמצוות, ואחרי שעלה כוחו וישב על ביתו של המן, עם זאת כתוב שהיה רצוי רק לרוב אחיו. זה הרבה. רוב מנצח בדמוקרטיה, היינו הצבעה מהבוקר, רוב מנצח בדמוקרטיה, ככה זה עובד. אבל קשה להיות מקובל על כולם, וגם המלך בסיפור שלנו, הוא היה אהוב על רוב ממלכתו, אבל היה לו קבוצה של חבר'ה שמרדו בו, וכל הזמן ניסו לתפוס אותו ולהשיג אותו, אבל היה לו הבטחה אישית של שומרי ראש רציניים, משהו ככה ששמרו עליו, יחידה מיוחדת לשמירת אישים, בכירים, והם הלכו איתו לכל מקום, איפה שהוא הלך וישן וטייל ושיחק, כל מה שעשה היו הולכים איתו. יום אחד רצה קצת שקט להתבודד, ואיכשהו הצליח לברוח מתחת ידם של שומרי הראש שלו, והלך ביער באיזה מקום. אבל הקבוצה של המורדים, היא ידעה ויקבע אחריו, היא רק חיכתה להזדמנות הזאת שתגיע תחת ידה, והחלו להגיע לכיוונו ולרדוף אחריו, והוא מוצא את עצמו נרדף בסכנת חיים. עוד רגע הולכים לתפוס אותו ולהרוג אותו, הם פשוט רצו להרוג אותו, והוא בורח, בורח, בורח ביער ממקום למקום, עד שהוא מגיע לאיזושהי בקתה שהייתה ביער. הוא נכנס לאותה בקתה ודופק בדלת, ומישהו שם פותח, וזה אדוני המלך. מה, זה פה ושם, הוא לא ידע אם הוא איתו נגדו. אמר לו, מה זה, אין לי זמן לדבר, תעזור לי, תציל אותי. מה קרה, בוא תיכנס, בוא תשב. מה תשב, הם יבואו, הם ירדפו אחריי. והוא לוקח, נקצר את הדברים, ומחביא אותו מתחת לאיזה מיטה, ודוחף שם את כל הנעליים עם כל הריח, שאף אחד לא יתקרב לשם, עם כל המגבות שם על הרצפה, כדרכם של בתים עם הרבה ילדים. תבואו אלינו, ברוך השם, עכשיו חמישי בבוקר, מחר זה כבר הולך להשתנות, אני מקווה, אני אחראי על זה שזה ישתנה. אבל ביום חמישי המצב הוא, ומכל מקום הוא מתחבא שם, ואז המורדים האלה נכנסים ודופקים בדלת, נכנסים בבית. לא יכול להיות שהוא לא פה, על מה אתם מדברים? הוא לא פה, מי אתם מחפשים? לא יכול להיות, זה בקתה יחידה שיש בכל היער, וככה, ועוברים חדר חדר וארון ארון, ואז הם נכנסים לחדר שהוא נמצא שם מתחת למיטה, והם הולכים שם, והוא רואה את הרגליים שלהם הולכות, והוא רואה ככה, והם מסתכלים מפה ומשם ומתכופפים ומתקרבים למיטה, וזה לא מוצאים אותו. הולכים משם, אומרים בטח הוא במקום אחר, ומחפשים, וככה המלך ניצל. יום למחרת פונה המלך לאותו יהודי שעזר לו, לא יודע, יהודי, לא יהודי, אחד שעזר לו, אמר לו, מה שאתה תרצה, בוא עושים לך טקס גדול, תבוא לארמון המלכותי, עושים לך ברוב עוז והדר טקס. וככה עושים, ובאותו הטקס מדליה וגביע, ומה שתרצה תבקש. נו, מה הוא יבקש? אומר לו האיש שהציל אותו, אדוני המלך, אני רוצה לדעת דבר אחד, איך אתה הרגשת באותם רגעים שאתה היית מתחת למיטה וראית את הנעליים שלהם דורכות סביבך, וממש היית רגע, עוד רגע היית באותו שתופסים לך, איך הרגשת באותו רגע? אומר לו המלך, תגיד לי, מה אתה חצוף? זה מה שאתה עכשיו עושה, אנחנו פה בשמחה גדולה, בכזה יום של התרגשות וניצלתי, ואתה רוצה להחזיר אותי לאותם רגעים מפחידים? ככה אתה עושה לי? איזה בושה, איזה ביזיון, תתלו אותו. טוב, ההוא לא מבין, ופה, ולוקחים ושמים לו שק על הראש, ופה, וישר מכינים את החבל של התלייה, ומרימים אותו, והוא עולה לשם, ועם הכיסא, ופה, ואומר, אתה, וככה, איך עשית לי, ואיך ביזית אותי, ורגע לפני כן הוא אומר, איך אתה מרגיש עכשיו? ככה אני הרגשתי. רצית? ככה אני הרגשתי. מה אנחנו רוצים לומר בדבר הזה, מוריי ורבותיי? היום אנחנו רוצים לדבר על משהו, כמובן בהקשר לפרשה, אבל כל כך רלוונטי וחשוב. לצערנו הרב, יש בו קצת חיסרון וצריך להוסיף בו, ולכן צריך לדבר עליו. הווה דן את כל האדם לקו זכות. עוד רגע נראה איך זה מתקשר לפרשה. אבל לדון לקו זכות, זה מתחיל קודם כל, מורה ורבותיי, כפי שנראה ונבהר, מזה שאל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. כמה פעמים אנחנו מסתכלים מנקודת המבט שלנו, ואנחנו בטוחים שאנחנו יודעים יותר טוב ומבינים יותר טוב, ואם היינו במקומו, כמה פעמים אנחנו אומרים, לאישה או לזה, אם אני הייתי במקומו הייתי עושה ככה, ואם אני זה אני ככה, במקום בורא עולם, במקום הנשיא, במקום ראש הזה, במקום הזה ככה. אבל חז"ל אומרים לנו, עד ואיך אתה יודע שאתה מגיע למקומו של הבן אדם, כמה זה קשה, איך הסיפור הזה ממחיש כמה אדם צריך, ואולי לעולם לא תגיע, ואם לא תגיע לעולם אל תדון. אבל זה העניין שלדון את האדם לקו זכות, זה מה שאנחנו רוצים לעסוק בו היום. ולמה, איך זה קשור לפרשה שלנו? משה רבנו בפרשה האחרונה שעוסקת בבניית המשכן ובהקמתו, משה רבנו מקים את המשכן. אגב, משה לא היה עסוק במלאכת המשכן, הוא לא תרם שום דבר למשכן לעומת כולם שתרמו, אפילו הנשיאים תרמו למשכן. אמנם רש"י אומר שהם תרמו בסוף ולכן השם שלהם חסר, אבל הם מביאים שם בסוף. משה רבנו לא תורם, מה הוא עושה? הוא מקים את המשכן. אומר המדרש, משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, מה זה, כולם עשו פה חגיגה, יש להם חלק, תראו, יש שמות של כולם, אלה יעבדו על הברכה, השותפים, כולם שותפים, ואני לא שותף. אומר לו, אל תדאג, אני אתן לך להקים את המשכן. מה זה להקים? אומר המדרש שכולם באו אל משה רבנו עם הכלים, עם כל היריות ועם כל העמודים וכל הדברים, ואמרו לו, נו, אמרת לנו לעשות ושום דבר לא מתחבר. אתם יודעים איך זה, כל דבר עומד בפני עצמו, לא הצליחו לחבר את זה לאחד. אמר להם משה, אני אעשה את זה. והוא הקים ובנה את הכל, וכל קרש שם, מוריי ורבותיי, היה שוקל מאות קילוגרם, חצי טון, אולי טון שלם. איך הוא עושה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תעשה כאילו אתה מרים ואני ארים את זה. וכך הוא עושה, ואז ויקם משה את המשכן ומקים אותו. אבל לפני שהוא מקים אותו, הוא עושה דבר חשוב, עם מסר כל כך חשוב לימינו. מבלי להיכנס פוליטיקות עניינים, אבל ועדת חקירה, לא ועדת חקירה, אומר משה רבנו, אני חייב לשמור על ניקיון כפיים. והוא עושה שם ראיית חשבון ומונה אחד אחרי השני מהכלים, מהחומר הזה עשו ככה וככה ועשו ככה וכך, ומהזהב ומהנחושת ומהאורות וכל דבר בדיוק מה עשו איתו, כדי שלא יהיה אפילו חשד קל. הוא יודע שהוא נקי, אבל לא מספיק לו לדעת בשביל עצמו, אלא גם שאחרים מבחוץ לא יפתחו את העיניים. ופה יש שני צדדים, ניקח 10 דקות לדבר הזה, ללימוד שלכם, אבל רק מה אנחנו רוצים בנושא של להסתכל, יש לו שני צדדים. צד אחד זה מצד העושה, ומוטל על כל אחד מאיתנו לעשות דברים ישרים, אבל גם כן לדאוג לכך שנראו כלפי חוץ כישרים. לכאורה היה אפשר לומר, מה אכפת לך? אתה אדם ישר, אתה איש אמת, תעשה מה שנכון. לא מספיק שתהיה איש אמת ותעשה אמת, אלא גם תתאמץ עד כמה שניתן שכלפי חוץ לא לעורר חשד. מכירים את בית אבטינס? בית אבטינס, מה הם היו אחרים? הם היו חלקטורת, המומחה של הקטורת. שמה הם לא היו נותנים לקלה מהבית שלהם להתבשם לעולם, וגם אם הם היו מתחתנים, הם היו אומרים למישהי שהייתה באה מבחוץ, אומרים לה, גברתי היקרה, את מוזמנת להצטרף לבית אבטינס, זו זכות גדולה, אבל תדעי לך, מהיום אין בושם, שלא יעלה אפילו חשד אולי, כן, אבל מה, אנחנו בסדר, מה אכפת לנו, מה חושבים? לא, ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. אז זה יש צד אחד של העושה, שיעשה ביושר ויראה ביושר. אבל היום אנחנו רוצים להתמקד גם בצד השני, של המביט והמסתכל. איך אדם מסתכל בעין טובה, איך אדם רואה את הדברים, ואיך הבד דן את כל האדם לקו זכות. ואני רק רוצה להעלות את זה פה כשאלה, שזה מה שננסה להתמודד ככה. נתחיל, אתם תתחילו ואחרי כן ניגע, וכי באמת תמיד אפשר לדון לקו זכות? זה מין אמירה כזאת, אתם יודעים, זה, מלמדים את זה בפרקי אבות, מלמדים בבית הספר, אבל יש מצבים שבהם, נו, על מי אני עובד, על מי אני מרמה, אי אפשר במבט פשוט לדון לקו זכות במצב כזה. האם אנחנו נדרשים לכך גם כשאין סבירות לכך שיש פה זכות? ואם אנחנו נדרשים לכך, איך באמת במציאות שאתה רואה מול העיניים ואתה אומר מה קורה פה ולא יכול להיות שזה זכות, איך בכל זאת אפשר להסתכל על זה באופן חיובי? יש כמה הסברים בדבר הזה. זה מה שאנחנו רוצים לראות. ניקח לנו עד חושב מחשבה שעולה אצל כולנו כשאנחנו שומעים את הדבר הזה, זה נראה לנו כמו איזה סיסמה כזאת שכותבים על הסניף בבני עקיבא, על הקיר בסניף בבני עקיבא, כאילו אתם יודעים, ידי דן כל האדם לקף זכות, על החולצה בסיום השמינית וזה, אבל בחיים אני, כולנו מבינים שהחיים הם הרבה יותר מורכבים, וזה גם קשה וגם מאתגר, ולפעמים זה אפילו רמאות לכאורה, כן? אפילו רמאות. אני רק רוצה לומר, ולנסות לבאר מה באמת נדרש מאיתנו, האם תמיד נדרש מאיתנו הדבר הזה אפשר? האם תמיד נדרש מאיתנו ואיך אפשר לעשות את זה? רק כסיפור, כאנקדוטה לפתיחה, יש לנו הרבה, כן, זה מלא בסיפורים, אבל יש בגמרא במסר נדרים על אחד שהוא התחתן, והוא נדר נדר שהוא התחתן, והוא התחתן בגלל שהוא אמר, ראיתי משהו יפה באשתי, ככה, ולכן התחתנתי איתה. ואז הוא אומר שאחרי זמן הוא גילה שאין בה דבר יפה. אז הוא בא אל הרב להתיר את הנדר כדי שהוא יוכל כן, מה הוא עושה? אז הרב אמר לו, מה עם זה? מה עם זה? הוא אומר, תשמע, לא מצאתי שום דבר שיפה. הוא אומר, איך קוראים לה? אז הוא אומר לרב, קוראים לה, יש לה שם גם כן לא יפה, קוראים לה לחלוכית. הוא אומר, אפילו השם, הוא אומר, שמה נאלה, תראה איך השם מתאים לה, זה כל כך מתאים לה, זה כל כך יפה שזה מתאים לה, מזה הוא יתיר לו את הנדר. כלומר, הרבה פעמים מוריי ורבותיי, זה שאלה של הסתכלות, שאלה מאוד גדולה של הסתכלות. ואני רוצה לומר שהנושא של הדרך שבה אנחנו בוחרים להסתכל על הדברים, זה עניין שהוא קריטי בחיים שלנו, כידוע וכמפורסם, בוודאי אמרנו את זה לא אחת. יש בעולם הטיפול מודל שנקרא אפרט, עם א', שהראשי תיבות שלו זה אירוע פרשנות, רגש ותגובה. אירוע זה דבר אובייקטיבי שקרה במציאות. מה קרה? חסמו לך את האוטו, יש עכשיו ככה, לא יודע, כל מיני דברים שקורים, עשו לך איזה מייסה. זה קרה, זה עובדה. הפרשנות זה כבר הדרך שבה אתה סובייקטיבית לוקח ורואה את הדברים. אם חסמו לך את האוטו בבוקר כשאתה חייב לצאת לפגישה דחופה, אני כבר היום באיזשהו שלב הייתי בטוח שיש לי חסימות כבישים, כי אני יוצא לכאן, אני יוצא בסביבות 10:50 מהכל הזה שלנו בשכונת רחביה. אתם יודעים מה קורה עכשיו בשכונת רחביה בירושלים? וואי, תשמעו מה זה, אתה לא יודע. יום אחד אני בא לצא לנסוע הביתה, אני עומד שם שעתיים, שעתיים, עכשיו אז אחד חוסם אותך. הקורקינט, לפה? לא, הביתה, בסדר. אין מה, רעיון טוב. אבל לכאן זה לא יעזור. והייתי בטוח גם היום שהיה איזה משהו, הצלחנו להתחמק מאיזה רחוב שם, פנינו באבן שפרות, ברחנו והצלחנו לעבור את זה, כי גם ראינו שמתחיל שם בלגן, ברוך השם הגענו בזמן, אבל אחד חוסם אותך בדרך לפגישה, ואתה כולך מתמלא, פתאום הוא בא ויוצא עם אישה בטן מלאה, מה שנקרא קרסה בין שיניה, ואתה קולט עכשיו שהיא עוד רגע עומדת ללדת. אז ברגע אחד כל העולם הרגשי שלך מתהפך, ומהרתיחה והפנים האדומות אתה יוצא מהאוטו, תוך כדי שהוא עדיין על הפארקינג והאוטו דולק, ועוזר לו לפתוח את הדלת, ואומר לו, אתה צריך עזרה, צריך מים, מה קרה? הבנת אחרת את המציאות, פירשת אותה אחרת. אז הרגש שהוא משתחרר לפי הפרשנות השתנה מרגע של כעס ושנאה וכל מיני דברים כאלה, אל מקום של הרבה יותר חמלה ואהבה והבנה, ואז התגובה שלך תהיה אחרת. לכן שאלת ההסתכלות היא שאלה מאוד משמעותית בכל חיינו, בבית, כן, וגם בנושא של לבית דן את כל אדם לקף זכות, וזה איזשהו כיוון אחד שנרצה ללכת, אבל קודם כל בוא נראה. אומר לנו המדרש, למה משה, אשר פוקד על פי משה, למה משה פוקד את הכל? כיוון שנגמרה מלאכת המשכן, אמר להם משה, בואו נעשה חשבון ביחד. במילה אחת קוראים לזה שקיפות. שקיפות זה דבר ציבורי מאוד חשוב כדי לייצר אמון. גם אם אתה הצדיק הכי גדול בעולם, יש לך אינטרס שגם יסתכלו עליך ככה, ולכן בואו נעשה חשבון ביחד. והתורה מקדישה לזה פסוקים ארוכים כדי לייצר את השקיפות הזאת. ומיד נתקבצו כל ישראל אצלו, אמר להם אלה פקודי, וחישב מה הוציא בכל דבר דבר. אומר על שייך הקדוש, הנה אמרו רבותינו שראה משה ותמיד יש את הליצני הדור האלה שתמיד קמים ומקטרגים, תמיד היה את זה גם כנגד האיש הכי צדיק, תמיד, תמיד, כן היה ככה אומר משה את ליצני הדור מרננים שהוא שלח יד. אתם יודעים, אולי לקח איזה שעון, אולי לקח איזה משהו כמו בתבטינס שלא יחשדו בהם. אז בגלל הדבר הזה שהוא ראה שמתחילים לרנן, על כן נתן חשבון. אבל קשה, אתם יודעים, זה לא יעזור. הרי מישהו צועק, לא יעזור, ליצן נשאר ליצן. ומי שמקטרג נשאר מקטרג. ולא משנה מה שתעשה ותגיד, אז עשית חשבון, מה הוא יגיד? שהחשבון לא טוב. ואז תגיד, אבל לקחתי את האור, גם הוא לא טוב, וגם הוא, אין לזה סוף. אז מה זה עזר? אומר על שייך, הרי עדיין קשה, למה שיקבלו את החשבון ממנו? לזה אמר אשר פוקד על פי משה, כי גם כשהציבור לא רוצים לקבל את החשבון מהראשים שבהם, הוא מעצמו הראש. הראש יבקש ליתן חשבון להיות נקי מהשם בישראל, ואני אומר את זה בסוגריים, באמת, בלי כנס פוליטיקו ועניינים, אבל יש פה אמירה שצריך לפרוס את הדברים כסמלה. וזה אינטרס ציבורי, לא פחות מאשר של הציבור, של כל מי שנמצא למעלה, כדי לראות, אני בסדר או לא, אבל לבדוק, בסדר, זה מה שאומר פה על שייך. ולכן מסביר הזוהר הקדוש, במקור השלישי, כדי נתיישב משה בכל עבד אתה, סיימו את המלאכה, נגמר הסיפור, זהו, הכל מוכן, לא. איץ צריך משה למים נקולה, למנות את הכל, בגין דלא יאמרון ישראל, שלא יאמרו ישראל, שישתער כספה ודאבה, שנשאר קצת מהצד, והוא לקח לעצמו, וזה בגין דכתי, ואיתם נקיים מהשם בישראל. כלומר, יש פה קודם כל צורך של האדם להראות כלפי חוץ את ניקיונו, אבל עכשיו אני רוצה לדבר גם על הצד השני, איך עלינו להשתדל לדון לכף זכות, וכך אומרת המשנה, הבדן את כל האדם לכף זכות, משנה מפורשת באבות, והדבר הזה מבוסס על, על פסוק שנפסק בספר המצוות לרמב״ם כמצוות עשה מוריי ורבותיי. עוד שבועיים וקצת נשב בליל הסדר, כולנו עם מצות, כל אחד יביא את המצה שלו עם ההידורים וכל הדברים האלה ישבו, ואנחנו עושים מצוות וכל כך מקפידים בדאורייתא. יש עוד מצווה שכל רגע ורגע, כל יום ויום היא דאורייתא, בצדק תשפוט עמיתך, אבל היא פחות נוחה ופחות כיפית ויותר קשה. אז אם זה מצא כזאת עגולה וזה פעם בשנה, זה, אתה אוהב את זה, זה כיף לך. כמו דרכם של מצוות ייחודיות, יוצאות דופן, נדירות. אבל יש מצוות שאדם, עקב תשמעון, שאדם ניצורת לך בעקבי כל יום. ברכת המזון, כמה קשה לברך ברכת המזון? הרי זה באמת, זה כלום. זה 2.5 דקות אם אתה אומר את זה בכוונה. מה זה 2.5 דקות? זה להסתכל רגע בנייס, מה קורה? זה באמת משהו שיש לכל אחד, אבל זה קשה. זה קשה קודם כל כי זה אחרי האוכל, ואחרי האוכל אתה ככה. וזה קשה כי זה משהו יומיומי. ומשהו יומיומי הוא קשה לעומת דברים. אבל הנה מצווה שהיא דאורייתא, אומר הרמב״ם בספר המצוות, מספר קופה אינזיין, הוא מונה את זה, מה זה בצדק תשפוט עמיתך? לא רק אם אתה דיין, ואתה צריך לדון עכשיו, אז אומרים לך תעשה דין של צדק. לא! כל אחד הוא דיין. כל אחד דן את חברו, שראוי לדון את חברו לקו זכות, ולא יפרש מעשה בדבריו, אלא לטוב ולחסד. אבל השאלה הגדולה, מוריי ורבותיי, נו באמת, קל לדבר, קשה לעשות, קשה ליישם. איך באמת אפשר לדון כל אדם לקו זכות? במצבים שקשה לנו לראות, לפעמים אנשים שאנחנו פחות מסתדרים איתם, איך אפשר להביא את האדם, את כל אחד מאיתנו לדון לקו זכות? קודם כל, במחילה, אינטרס. מה האינטרס שלי לדון לקו זכות של כל אחד מאיתנו? כי כשאתה דן אחרים לקו זכות, גם אחרים מלמעלה ידונו אותך לקו זכות. מה אתה רוצה יותר מאשר ג'וקר ביום הדין? אמרנו על החפץ חיים, נכון, שהגיע לבית שלו אחרי איזה חודש וחצי, שהוא לא היה הלך לאסוף כספים, ושאלו אותו מה הבאת והוא התעלף. אחרי שהעירו אותו, אמרו לו, למה התעלפת כבוד הרב? הוא אומר, חודש וחצי לא הייתי, שאלו אותי מה הבאתי. כשאני אעלה למעלה אחרי חיים שלמים וישאלו אותי מה הבאתי, מה אני אגיד? מה הבאת? זה מה שישאלו אותך. ואז כשישאלו אותך שם למעלה אתה מה הבאת, אתה חייב חבר, לא חבר טלפון, אם לא, אתה חייב שידון אותך לקו זכות בעין טובה. אם תדון פה לקו זכות, גם ידון אותך לקו זכות.
זה נכון, אפילו נכון, אפילו כדי לחייב לרעה צריך שניים, נכון, צריך שניים לחייב לרעה, אבל יש פה עניין שבדרך שבה אדם מודד במודדין לא. זוכרים על החוזה מלובלין שסיפרנו שהיה איזה אחד שאלה כל הזמן את המעשרות לרב שלו, ויום אחד הגיע לרב והרב לא היה בבית, ואומרו לו שהוא הולך לרב שלו, ואז הוא עשה את החשבון, לרב שלי יש רב, אז אני ארוויח יותר אם אני אתן לרב של ככה קל בחומר, יהודי חכם. ואיכשהו התחיל להביא לחוזה מלובלין את הכסף, העסק ירד. הגיע לחוזה, אמר לו, איך יכול להיות? אחד ועוד אחד שווה שתיים, אם הבאתי לרב, הוא מביא לך, איך אני לא מרוויח? אמר לו, ברגע שהתחלת לדקדק, התחילו לדקדק איתך. ברגע שאתה עושה חשבוינס, ככה זה עובד, הדברים האלה. ואומרת הגמרא במסכת שבת, סיפור מפורסם על הדון לקו זכות עד כמה היא מגיעה. אבל עוד לפני הגמרא בשבת, מביאים משהו בשם הבעל שם טוב. זה פלא פלאים, הדבר הזה הוא כל כך חזק וכל כך אמיתי. המשנה במסכת אבות אומרת בפרק ג' שנפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. לא הבנתי. תחליטי, כן? אתם יודעים, בבית הדין באים צדדים. עכשיו, בבית משפט, להבדיל, אתה יכול לטעון כמה טענות שאתה רוצה. אתה יכול לומר ככה, ואם הטענה הזאת לא תתקבל, מה אתה אומר? מה? לחילופין, אם זה לא מתקבל, אין בעיה. אם זה לא הולך, אז זה הולך. חילופי חילופין אפילו, כן? אבל בבית הדין, אדם לא יכול לומר חילופין. תגיד מה היה, חביבי. אין פה לנסות לתפוס את הדג משני הצדדים, מה שזה. מה היה? זה הטענה שלך. זה מה שהיה. אל תגיד לי, ואם זה לא יתקבל, אז אני טוען מה? אמס. אי אפשר לעשות כזה דבר. אז תחליטי, המשנה הקדושה, כשנפרעים מן האדם, מה זה נפרעים מן האדם? כשנותנים לו פרעון למה שמגיע לו, בין לטובה, בין לרעה. אז אומרת המשנה, נפרעים מדעתו, ושלא מדעתו, לא הבנתי, זה לא הולך ביחד. איך יכול להיות מדעתו שלא מדעתו? אומר הבעל שם טוב, הקדוש פלא פלאים, תשמעו מה זה. הקדוש ברוך הוא עושה לכולנו תרגיל. מה התרגיל שהוא עושה? הוא מביא אותנו לסיטואציות בחיים שאנחנו רואים את הסרט מבחוץ. אתה רואה בן אדם אחר, והוא באיזה סיטואציה. ואז אתה מתחיל לבוא ולדבר ולהגיד, הוא לא היה בסדר. במה שהוא עשה, אם אני הייתי ממקומו, אני הייתי עושה ככה זה וזה. טוב, אחרי כמה שנים, אותה סיטואציה שהוא עבר, אבל קצת אתם יודעים אותה הגברת, ושינה קצת עם אנשים אחרים, עם סכומים אחרים, עם לבוש אחר מבחוץ, אבל עם אותו מהות, אתה נופל אליה. ואז איך אתה תתנהג? ואיך אנחנו נשפוט אותך? כמו שאתה שפטת לפני 5 שנים. זה נקרא מדעתו, ושלא מדעתו. אתה פסקת את הדין של עצמך כשראית אותו לפני שנה, חודש, חודשיים, 5 שנים, ולא ידעת באותו רגע שאתה פוסק לעצמך. ואילו היית יודע, אוי אוי אוי, שעכשיו אתה פוסק את הדין שלך, כן, היית יושב בדיוק, כבשת הרש, היית יושב עכשיו ואומר לעצמך, וואלה, אני איזה ככה, וצריך להקל עליו, נכון? ככה זה עובד. אז קודם כל, ברמה הכי פשוטה של האינטרס, תחפש את כל הדברים. כי ככה כתוב שנפרעים, שראוי לדון, והגמרא בשבת, קכ"ז, אומרת במקור השביעי, תנו רבנן, אדן חברו לקו זכות, דנים אותו לקו זכות. אז אתם יודעים מה? פעם אמר לנו, הרב ויצמן, שליטה, אמר לנו מעלות, הוא אמר, תראו, יש הרבה פעמים שמנסים להסביר כל מיני דברים. איך התפילה עובדת, ואם אתה משנה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואי אפשר לשנות, יש כל מיני שאלות אמוניות ופילוסופיות ודברים כאלה, אבל לפעמים יש דברים שלא שואלים שאלות. אתה נכנס לאוטו, מכניס את המפתח, היום כבר אין מפתחות, יש את זה, בסדר, אבל הפאוור, אתה לוחץ על הזה, עכשיו אתה שואל בדיוק איך הוזרק הדלק, מה הפעיל את הבטריה, לא, עזוב אותך, אני יודע, לומדים על המלאם, קוד, וזה עובד, העיקר שזה עובד. אז לפני שנסביר איך אפשר לדון לקו זכות או לא, קודם כל צריך, כדאי, זה מאוד מאוד משתלם, כי מי שדן ככה גם דנים אותו. אבל איך אפשר לעשות את הדבר הזה? אומרת הגמרא במסכת שבת פלא פלאים. היה אחד עבד אצל מישהו 3 שנים. 3 שנים עבד אצלו בגליל העליון. נסתכל אצל בעל הבית אחד 3 שנים. ערב יום כיפור אמר, זהו,
אני חייב ללכת לבית שלי וזה שמה. עכשיו תקשיבו, הוא שכיר. שכיר הוא אדם שיש לו הרבה פחות זוזים וממון מאשר בעל הבית, שהוא בעצם סוחר אותו למלאכתו. והוא גם כן 3 שנים שם, כלומר שהוא מכיר את הבית מלפני ולפנים, יודע כל מה שמתרחש. והוא יודע כמה בהמות יש לו, כמה רכבים יש לו, כמה קרים וקסטות, כמה רכוש, כמה ממון. הוא עובד שם. אז הוא בא לבקש את הכסף, הוא אומר לו, אני לא יכול לתת לך. 3 שנים הוא עובד אצלו. יום כיפורים זה לפני החגים, נכון? צריך כסף לפני החגים. וזה, אז הוא אומר לו, אחרי החגים. אחרי החגים זה כמו ההוא. הכל זורקים לאחרי החגים. אחד בא לעשות תשובה. אז הרב אמר לו, נו מה עם תשובה? הוא היה ראש השון, מה עם תשובה? אחרי החגים. זה עזור, אחרי החגים תשובה? צריך עכשיו תשובה. תמיד יש זמן, אבל זה הזמן. מה זה עושה אחרי החגים? אז הוא אמר לו, אבל הוא רואה אצלו בבית כל כך הרבה דברים. הלך לבית שלו, אומרת הגמרא, בפחי נפש. ככה אומרת הגמרא, הולך לבית, אבל לא אומר שום דבר עליו, לא צועק עליו, לא שום דבר. תראו לכם, מה זה, 3 שנים הוא עובד אצלו. אחרי החגים, עבר אחרי החגים, אמר, לא, יכול, מין הסתם ישאלה, אין דבר כזה שלו, מין הסתם ישאלה. והוא מגיע לשם, ואז האיש, הבעל הבית, אחרי החגים בא, ומעמיס חמורים והכל ואוכל ושתייה, מגיע אליו לדרום, עושים שם סעודה גדולה, משלם לו את הכסף. ואז הוא אומר לו, תגיד לי רגע, איך אתה לא השתגעת עליי? איך אתה לא באמת רתחת על זה שלא שילמתי לך בזמן? והגמרא פה מפרטת על כל דבר ודבר. תראו, אמר לו בשורה אחת לפני הסוף בעמוד, בשעה שאמרת לי, תן לי שכרי, ואמרתי שאין לי מעות, במה חשדת אותי? הרי ידעת שיש לי כספת מלאה בכסף, במעות. אמרתי, אולי שם הפרקמטיה בזול נזדמנה לך. אולי, אתם יודעים מה, היה איזה בדיוק עסק, משהו שרצית להשקיע השקעה, היית חייב את הכסף, אז אמרתי, הוא לא יכול לשלם את הכסף, הכסף לאיזה השקעה. ולקחת בהם. בשעה שאמרת לי, תן לי בהמה בעמוד הבא, הרי אני יודע שיש לך מלא בהמות, מה, למה, למה? אמרתי לו, אמרתי, אין לי בהמה. איך אין לך בהמות? במה חשדת אותי? אמרתי שמה היא מוזכרת בידי אחרים, אולי נתת אותה לאחרים, בינתיים הזכרת אותה, אתה לא יכול לתת לי. בשעה שאמרתי לך, תן לי לפחות אז קרקע. קרקע זה דבר יציב, זה לא כזה בקלות. ואמרתי, אין לי קרקע, ממה חשדתי? אולי שמה מוזכרת ביד אחרים, אולי נתת למישהו אחר לעבוד בקרקע הזאת, עשית איתו איזה עסק שם, תראו לאיפה זה מגיע. בשעה שאמרתי לך, אז תן לי פירות. אבל אני רואה פירות אצלך במחסנים, למה לא? שמה הם לא מאוסרות. מצחיק, תעשר ונגמר הסיפור. בשעה שאמרתי לך, תן לי קרים וקסטות, ואמרתי לך שאין לי אפילו קרים וקסטות, והוא יודע שיש לו, אמרתי, שמה, זה כבר, מה אפשר לעשות? כבר אין דרך מילות. איך אפשר לדון לקו זכות כבר? די, הכל, כל הרשימה כבר. למה? שמה הקדיש את כל נכסיו לשם שמיים. אמר לו, צדיק, זה בדיוק מה שהיה. יש לי איזה בן, קוראים לו אורקנוס. אתם מכירים, כן, יש לנו רבי אליעזר בן אורקנוס, נכון? הפרקי דה רבי אליעזר המפורסם, שיש שם הרבה סיפורים ומייסה, שם זה שלו, זה של רבי אליעזר בן אורקנוס, הוא עד גיל 28, היה אצל אביו העשיר אורקנוס בבית, והיה עובד בקרקעות, והיה בוכה כי הוא הרגיש שהוא לא מתחבר, ואז הוא עלה לרבן יוחנן בן זכאי לירושלים, להיות תלמיד חכם, והתחיל מאפס בגיל 28. יש הרבה כאלה סיפורים, ובסוף אבא שלו הדיר אותו מנכסה, ואז התירו לו את הנדר, קצת כמו כלב בשבוע. אבל אורקנוס הזה, הדרתי את כל נכסיו, וכשבאתי אצל חבריי בדרום, התירו לי את כל נדריי. רק תדעו לכם, אתמול הגיע יהודי, הוא אומר לי, תשמע, אבא, אני בבעיה. אני קיבלתי מהוריי, זה מבוגר יחסית, קיבלתי מהוריי, שלא לאכול דברים שנראים כמו לחמניות, ולחמים, ועוגות, למרות שהם קשרים לפסח, עזבו קטניות, לא קשור לקטניות. כל מה שנראה כמו חמץ קיבלתי שלא. הוא אומר לי, תשמע, אני לא יכול עכשיו. אני נוסע לחג למלון, הכל שם נראה כמו חמץ. זה... אמרתי לו, בוא, תשב פה, נעשינו לו אתרת נדרים, פתחנו, נתנו כובעים לכל הדיינים, הם היו מבסוטים, אני צוחק. ועשינו לו פתח, כי זה משהו השתנה פה במציאות. וגם פה השתנה משהו והתירו לו את כל הזה, ולכן יש לי כסף, והוא החזיר לו את הכסף, וכך הוא אומר לו, אתה... כשם שדנת אותי לקו זכות, המקום ידון אותך לקו זכות. אומר המהר"ל מפראג, זה לא אנושי.
זה היה רבי עקיבא.
נכון, הוא אומר שזה היה רבי עקיבא. אבל יש גם כמה קושיות על זה שאומרים שזה היה רבי עקיבא. אבל אומר המהר"ל מפראג, זה נראה לא אנושי. ודווקא מספרים לנו את הסיפור הזה כדי שנראה שגם במציאות קיצונית כזאת, ככה הוא מביא בנתיבות עולם. אתם יודעים, למהר"ל מפראג יש לו הרבה ספרים חשובים ויקרים עד מאוד, ויש לו ספר שנקרא נתיבות עולם. נתיבות עולם, יש שם למדבט נתיבות, לב שערים, שכל אחד עוסק בנושא אחר. יש לו נתיב התורה, נתיב החוכמה, נתיב התפילה, ויש לו גם נתיב לב טוב. והוא לומד מהסיפור הזה שנראה לא אנושי, עד כמה צריך ללכת באופן קיצוני אם לדון לקו זכות. אומר ככה במקור השמיני, הביא גמל מעשיות בגמרא, שלא יאמר האדם בוודאי יש לדון לקו זכות כאשר יכול לדון אותו בדרך קרוב, אבל אם לא יכול לדון אותו לקו זכות רק בדרך הכל חוק לא ידון אותו, לא. לכך הביא שלוש מעשיות שכל אחד היה יותר רחוק לדון אותו, ובכל זאת דנו. איך אפשר? איך זה באמת אפשרי? מה הדבר הזה? פה אני רוצה לנסות חידוש על פי איזשהו דברים שאומר הרב קוק. יש סתירה ברב קוק, מוריי ורבותיי. יש פסקה קצרה שהוא כותב, פסקה קצרה ויקרה, אבל כשאתה קורא אותה, יש בה סתירה מיני ווי. מצד אחד אומר הרב קוק, תראו במקור התשיעי, האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו, אנחנו מאוד אוהבים את האומה שלנו, את העם שלנו, את המדינה שלנו, אבל אף על פי שיש אהבה, לא תסמא את עינינו מלבקר את מומיה. בסדר? יש בה מומים. זה שאתה אוהב זה לא אומר שאתה לא תשים לב למומים. אבל עינינו מוצאים את עצמיותה גם הביקור, אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. לא הבנתי בכלל. לא כי לא הבנתי את המילים, אלא כי יש בהם סתירה. מצד אחד אתה אומר שאנחנו אוהבים את האומה, אבל זה לא יסמא את עינינו ולא יסתיר מאיתנו את המומים שיש בה. אבל איך אתה מסיים את הפסוק? איך אתה מסיים את הפסקה הזאת ואומר? אבל אחרי זה אנחנו נמצא אותה תמיד נקייה מכל מום, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. נו, אז מה? זה רק דיבורים, לא הבנתי. אתה אומר שתמיד זה לא יסמא את עינינו, ובמשפט אמר, אתה מגלה לנו שהעיניים שלך כבר לא רעות. כי אתה קובע מראש שתמיד נאמר, אינך יפה רעייתי ומום אין בך. איך זה מסתדר? אז פה, מה?
זה לומר לך, גם אם אתה מעביר ביקורת, אסור לך לשנות את התפיסה שלך ביחס לגוף המבוקר, לאדם שאתה מבקר.
אז יכול להיות שהיה בכיוון שלך, אבל שים לב, בדיוק של הדברים הוא אומר, אינך יפה רעייתי ומום אין בך. לבקר זה אומר שיש מומים. והוא מסיים עם זה, נמצא אותה אחרי הביקורת נקייה מכל מום. זה לא, תשמע, אני מבקר אותך, יש לך מומים, אבל את בסדר. אלא, איך זה מסתדר, מוריי ורבותיי? כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם מרשו ארץ. יש בכל אחד מאיתנו ובכל אדם מישראל שתי בחינות. בחינה אחת זה מה שרואים מבחוץ, ובחינה שנייה זה בחינת הכל, הנשמה הפנימית. כולך יפה רעייתי ומומן בך. מבחוץ כולנו מתלכלכים לפעמים. מה נעשה? לכן אנחנו באים ביום כיפורים ועושים תשליך בראש השנה ומחליפים בגדים, וכהן גדול כל הזמן מחליף בגדים. זה אומר שהחטאים נדבקים לבגדים, זה בא מבחוץ. אבל יש נקודה פנימית שהיא לעולם לא מתלכלכת. זוהי נקראת נקודת הכל. כן? לא כל סאונד, אלא כל אול. והנקודה הזאת זה עמך כולם צדיקים. באמת כולם צדיקים? באמת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? תראו איך אנשים מתנהגים, תראו מה קורה. אבל בנקודת הכל הפנימית השורשית של נשמה שנתת בי טהורה היא תמיד טהורה ותמיד נקייה. והדרך לדון אדם לקו זכות זה השאלה האם אני מסתפק או רואה רק מה קורה מבחוץ, או שאני מנסה להעמיק פנימה ולראות את נקודת הכל הפנימית. ובנקודת הכל הפנימית יש נקיות שאי אפשר לגעת בה. הדבר דומה קצת, מוריי ורבותיי, לסיפור של ברוריה ורבי מאיר, נכון? כולם מכירים את הסיפור הזה, עם החוטאים, עם השכנים שלו. היו לו שכנים שעשו לו צרות. כל הזמן עשו לו דברים רעים. ואז הוא בא והוא מתפלל ואומר שימותו. אומרת לו אשתו היקרה, ברוריה, למה אתה אומר את זה? אל תסתכל על הבן אדם, תסתכל על הדברים מבחוץ. החטאים צריכים להתנקות, אבל נקודת הקול הפנימית, מורה ורבותה, היא תמיד נקייה בכל יהודי. וזאת השאלה, איזה משקפיים אתה שם? ותראו איך זה מסתדר יפה מאוד. בלשון של החיוב שלנו לדון כל אדם לכף זכות. אתה יכול לומר, והווה דן, איך אתם הייתם אומרים? תסתכלו על הכותרת. והווה דן את האדם לכף זכות. מה זה את כל האדם? אפשר היה לחשוב את כל... everyone, את כולם. אבל אפשר גם לומר, הווה דן את כל, מה זה את כל? את עמך כולם צדיקים. וזה מה שאומר הרב קוק, תראו, יש לנו מצד אחד הרבה ביקורות, הרבה דברים לתקן, אבל בשורשה האומה הזאת, כולה הכי יפה רעייתי, נקודת הכל היא תמיד נקייה ותאורה. ותראו איך זה מסתדר גם בהמשך. כולה הכי יפה רעייתי, הווה דן את כל האדם לקו זכות, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ומה כתוב אחרי כן, תראו בבקשה, במקור 13, קצת נקפוץ, אחרי זה נחזור. שמאי אומר, עשה את תורתך כאב הירור, מעט עשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. כלומר, זה דברים שלא קורים סתם. לא סתם המילה קול חוזרת על עצמה כל כך הרבה, ואני יודע שקול זה כהנים ולוויים וכו', בסדר, אבל זה לא זה. זה לא רק זה. אלא יש פה אמירה שבשורש השורשים יש נקודה פנימית שהיא תמיד נקייה, ולפעמים צריך לדעת להסתכל עליה. אתם יודעים, יש דין של עיר הנידחת. מעולם לא היה עיר הנידחת. מי שלומד מסכת סנהדרין, למד סנהדרין, יודע, התעסקו הרבה בעיר הנידחת, אבל לעולם לא היה בפועל עיר הנידחת. אחת הסיבות שלא היה עיר הנידחת, יש לזה הרבה הסברים. מה הגודל של העיר, איפה היא יכולה להיות, לא עיר של ספר, לא כמה ערים סמוכות אחת לשנייה. אבל יש עוד משהו. שדרוש וקבל שכר, או ללמד אותנו משהו. אגב, הרב קוק איים על אחד הקיבוצים בצפון, שהוא יכריז עליו עיר הנידחת, בגלל שהוא חולב בשבת. היה דבר כזה, יש איזו איגרת שהוא כותב אותה, זה פלא פלאים מאוד מפתיע. אבל רגע, אני חוזר עיר הנידחת, למה לא היה? אתם יודעים מה הדין של עיר הנידחת? צריך לקבץ את כל השלל שלה ולשרוף אותו. עכשיו, מה אסור לעשות? כתוב שאת כל האלילים של הגויים אתם שמה תשמדון, ואתם תהרסו אותם ותנצטו אותם. אבל אחרי זה כתוב, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. כלומר, את שם השם אסור מה לעשות, למחות. סופר שכותב עכשיו מזוזה, סופר שכותב עכשיו תפילין, ובטעות הוא טעה עכשיו בשם השם, ובמקום לכתוב יהודה, הוא החסיר את האות ד' ועכשיו הוא כתב בספר תורה י' ק' ו' ק'. הוא עכשיו בבעיה, כי את כל ספר התורה אפשר לתקן, אבל את שם השם אי אפשר למחוק ולהוסיף ד'. מה הם עושים, אותם מיומנים בדברים האלה? הם עושים גילוף עדין. גילוף עדין של האור, וזה תלוי על איזה קלף כותבים את זה, בצורה כזאת שממש מגלפים בעדינות ומשאירים עדיין את האור מתחת, ואז אפשר לכתוב, אבל לא מוחקים, אלא מגלפים. אחד אצלנו היה עובד עירייה בכיר בעיריית ירושלים, הוא היה ראש אגף שפע. יום אחד הוא בא אליי, אומר לי, תשמע, יש לי שאלה, נראה אם תדע לענות. אומרים לי, קרה, אני רואה, רגע, זה, טוב, תן לי לשבת. מה אומר, תראה, אתה לא יודע מה קרה. יש איזה חבורה של משוגעים, סיפור אמיתי, לפני 3-4 שנים. חבורה של משוגעים עברה לילה אחד בירושלים, חצי מתחנות האוטובוס בירושלים, כתבו בגרפיטי, י-K-V-K, שם השם. אומר לי, מה אני עושה? עכשיו, בדרך כלל אני רגיל, לוקחים את המכונה של הזה שמשפריץ מים וחול, נגמר הסיפור. אבל עכשיו, מותר לי, אסור לי וזה. אמרתי לו, תשמע, אני לא מתעסק בדברים כאלה, זה שאלות, זה. הלכתי, תשמעו, תלמיד חכם גדול היה בירושלים, קראו לו רב זלמן נחמיה גולדברג, הגרזן. שמעתם על הגרזן? זכר צדיק לברכה. נפטר בתקופת הקורונה, זכינו להיות לידו ולשמש אותו בשנים האחרונות של חייו. אמרתי לו, הרב, זה אתה, אני לא מתעסק, מה עושים? הוא אמר לי, תגיד שגוי יגיד לגוי למחוק. לא מספיק אתה תגיד לגוי למחוק, אלא יעשה גוי שבוד ושבוד כזה, ככה זה יהיה. באתי לראש אגף שפע, אומר לי, לא היית צריך לומר לי את זה, גם ככה כל העובדים שלי ערבים. אם אני נותן הוראה, זה גוי אומר לגוי, שאומר לגוי, שאומר לגוי, זה כבר כלי עשירי של גוי. אמרתי לו, כמעט לדעת גדולים. אבל למחוק את שם השם, זה דבר שהוא בעייתי. עכשיו אם יש לך בעיר הנידחת רבו ישאי מזוזה, מה אומרת לנו התורה? לכנס את כל השלל ולשרוף באש. מותר לשרוף מזוזה? מותר לשרוף ספר תורה אם יש שם? מתי מותר לשרוף ספר תורה? אם כתב אותו מין כומר כתב ספר תורה, הכל, תחשבו, ספר תורה בראשית ברא אלוקים, הכל עם שם השם, שמע ישראל השם אלוקינו עשרת הדיברות, לא רק שאתה אסור לך לגנוז את זה, אתה חייב לשרוף את הספר תורה אם כומר כתב אותו. אבל אם כתוב לשם קדושת ספר תורה, וגם אם לא, אם כתבו אותו יהודי, אתה לא יכול לשרוף. ולכן תקשיבו טוב, מספיקה מזוזה אחת להציל עיר הנידחת שלמה משריפה ומדין עיר הנידחת. אל תדאגו, אנשים שעבדו עבודה זרה יקבלו את העונש שלהם, אבל לא כעיר הנידחת. מה זה מלמד? על הכוח שיש בשורש שלפעמים אפילו מיעוט של אור, מזוזה אחת מצילה עיר שלמה. ולכן בכל יהודי תנסה, גם אם קשה לך, נכון, אבל למצוא את נקודת הקול הזאת שהיא נקייה וזקה ועליה אחריה ללכת. רבי נחמן אומר את זה בתורה מפורסמת שנקראת ריש פי בית, זה מקור 12. אומר רבי נחמן, דע כי צריך לדון את כל האדם לקו זכות, ושימו לב כמה המילה קול חוזרת על עצמה כביטוי לשורש הפנימי, ואפילו מישהו רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, ובאותו המעט הוא לא רע, ועל ידי זה שמוצא מעט הטוב ודן אותו לקו זכות, ככה הוא מעלה אותו למעלה. היה לנו ראש ישיבה כשהיינו בישיבה התיכונית, והוא היה עובר, וכל הזמן המורים היו מדברים, אתם יודעים, על התלמידים, ולא כולם היו צדיקים גדולים בלשון המעטה, והם היו, הוא חייבים סלק אותו, והוא חייבים סלק אותו, והוא זה וזה, והוא היה יושב ואומר, תשאירו אותו, אתם תראו שיום אחד אתם תהיו שמחים ממנו. והוא צדק, והוא צדק, והוא השאיר את כולם, למרות שהיה קשה לראות את הטוב, אבל איזושהי נקודה של קול נקייה וזקה שבסוף אתה מאמין בה והיא מתרוממת ועולה למעלה. וזו שאלה של הסתכלות. היה מלך שהוא היה מלך אמיץ וגיבור שנלחם בהרבה מלחמות, זה סיפור מפורסם, ובאחת המלחמות הוא איבד את עין שמאל ורגל שמאל, ויום אחד הוא רצה שיעשו איזה ציור יפה שלו כדי לפאר את הממלכה, שכולם יראו ציור במרכז, ככה מה שנקרא בפיפט אבניו, בטיים סקוואר, שכולם יראו אותו. והוא הביא ציירים, והם הציירים מומחים וגדולים, אבל הם צריכים לצייר את המלך, איך הם יציירו את המלך? אז הוא הזמין את הצייר הראשון מספר אחד שם בכל העולם, וזה הביא אותו, נתן לו חודש שלם, נתן לו הרבה כסף, את כל מה שהוא צריך כדי שיהיה לו את השקל לצייר. ואיך שבא היום של הסרת הלוט, כל המדינה התכנסה שם, והנה רואים הוא מצייר את המלך על סוס, ולמרות שהיה לו חיסרון בעין ורגל, הוא לא רצה לפגוע בו, אז הוא צייר אותו בשלמות. אמר לו המלך, אתה שקרן, זה לא אני. טוב, שמע את זה הצייר, אמר אוי ואבוי, נתנו לצייר אחר. אמר הצייר אחר, אני לא הולך ליפול בפח, אני לא הולך לרמות, מה המלך, זה המלך. וכך הולך לעשות, בחודש שלט הדדה והסירו תלות, והוא צייר אותו באמת חסר עין שמאל וחסר רגל שמאל על הסוס. אמר המלך, איך אתה מעיז, זה לא מחמיא לי, זה לא זה. טוב, מה יעשו, היה איש פשוט שיודע לצייר, חובבן, לקח וצייר והכל וחודש שלם. ואז אמרו, רגע, עכשיו זה כבר מסוכן, הוא יתלה אותו עם זה. חשפו תלות ורואים את המלך עם חץ וקשת, סוגר את העין, כי בחץ וקשת צריך זה, אז לא רואים שיש חיסרון בעין. הוא מצייר אותו מהפרופיל, מהצד, בצורה כזאת שהסוס מכסה על הרגל החסרה. זה מה שאני באמת. זה שאלה של הסתכלות, לא לרמות, אבל לנסות למצוא את נקודת הקול הטובה שחבויה, כי כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא. וכולך יפה רעייתי ואין מומח בקול הזה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. זה עבודה, אבל לחפש את הכל.
סליחה, כל אדם, הכוונה רק ליהודים?
אז אמרנו ככה, אפשר לומר כל אדם באופן כללי, אבל באופן פשוט אפשר גם להגיד, כמו שהגמרא אומרת, אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם. והסברנו כבר בעבר שהטעם, כפי ששלחת לי, והמייל הגיע אחרי כן, אני יודע, שחזרתי לך, שהסיבה שעם ישראל קרואים אדם, מכיוון שלכל מינוח שאנחנו נותנים המשגה לאנשים, יש יחיד ורבים, כמו זכר, כן, וזכרים, נקבה ונקבות, איש ואנשים, אישה ונשים, אבל לאדם אין רבים. אין אדם ואדמים. לא, אבל אני מדבר בתיאור של בני האדם, איש, יש לך אנשים, וזכר וזה, אבל בזה אין, כדי ללמד שעם ישראל הוא יחידה אחת. לכן מתאים לומר, זה לא שהם לא בני אדם, הם בני אדם, ברור. אבל במובן השורשי של עם ישראל הוא אחד. אז אולי גם פה אפשר לדייק, בעם ישראל כל האדם, כי הוא יש לו את הנשמה הפנימית שהיא נקייה ותאורה. ולסיום, לסיום, וזה מה שפתחתי איתו ככה, עוד רגע אנחנו יכולים כבר במנחה, אבל לסיום, עוד סיבה למה, אז אני רק חוזר ואומר, איך דנים את כל אדם אחד? בלי שאלות, כמו האוטו שעובד, מי שדן לקו זכות, ככה דנים גם אותו, שווה. הסבר שני שאמרנו, לחפש נקודה שורשית שנקייה, גם אם במעשה שעשה לפניך, אבל אומר, תשמע, יש משהו, וללכת אחריו, ולמצוא אותו, כי אין יהודי שאין בו טוב, בכל אחד יש נקודה של כל. אבל אולי באמת הפתרון האמיתי הוא, וזה קשה, אני לא אומר, אני לא עכשיו אומר, זה קל וזה, אבל הפתרון האמיתי זה להבין שבאמת אי אפשר לדון אף אחד. אל תדון את חברך כפי שפתחנו עד שתגיע למקומו. היה אחד שהגיע לאיזה מקום, לאיזה בית, והתארח שם. והוא מתארח שם, והוא היה שם סך הכל יום יומיים. איכשהו יוצא, הוא רק אומר לבעל הבית. עכשיו, היהודי הזה בבעל הבית, הוא גר שם כבר 40 שנה. סידר את כל הרכוש, את כל הראות שלו, כמו שצריך. הוא אומר לו, תשמע, הארון לא במקום. אני במקומך הייתי שם את הארון בצד הזה. אני הייתי לוקח ושם פה את המטבח, בכלל מעביר לשם, וזה. טוב, הוא הולך. אבל מי אתה? אתה יודע למה הארון שם? אם היית חי פה לפני 10 שנים, היית יודע שיש פה תחב מאחור בקיר, שניסינו 20 שנה לפתור אותו ולא מצליחים. לכן הארון נמצא שם. ואם היית יודע למה המטבח נמצא פה, כי מכל המקומות ששמנו את המטבח בעבר, וניסינו, הניקוז לא עבד ותמיד המים עלו למעלה, זה המקום היחידי שזה עובד. אז אתה מגיע, ואתה חושב שאתה יודע את הכל? זה הדרך שבה אדם לפעמים, מכל כך בחוץ, מכל כך חיצוני, דן כל אדם, אתה יודע מי זה? אתה יודע מה עבר עליו? אתה יודע מה עובר לו בנפש? אתה יודע מה קורה לו במשפחה? אתה יודע מה ההתמודדויות האישיות שלו? אתה יודע מה כל אחד, את כל השק שלו, אתה יודע שאתה בדיוק נכנס as is לנעליים שלו, ויודע מה נכון לו ואיך אתה היית מתנהג? לא. אין דבר כזה. כי אי אפשר בדיוק להיכנס לנעליים, ותראו סיפור לסיום בגמרה. אולה! עכשיו תראו מוריי ורבותיי, זה גדולי האמוראים. זה צדיקים עליונים, קדושים תאורים. אולה איקלה לבבל. אולה אגר בבבל. אבל הוא הגיע לשם. עכשיו אתם יודעים, כל ארץ והגיאוגרפיה שלה ומה שיש שם, מקור אחד לפני האחרון. 14. חזי מלא צנה דתמרי בזוזה. הוא ראה שמוכרים שם סל שלם של תמרים בזוז אחד. חד גדיה כבר אנחנו מתקרקים, בטרי זוזה. זה היה מחיר מאוד זול. הוא אומר, אני לא מבין. אם מוכרים סל של תמרים בזוז אחד, זה אומר שיש פה שפע אדיר. אם יש שילמדו תורה, איך הם, לא, יש כל מיני פרחחים וכל מיני דברים כאלה. מה, יש לך שפע, יש זהב על הרצפה, אז תשבו ללמוד תורה. אז הוא אמר עליהם, אמר, מה לצנה דדוב שבזוזה? יש סל מלא בדבש בזוז, ובבלי לא עסקה באורייתא, איך לא כולם תלמידי ישיבות? כבר לא צריך כלכלה, ולא צריך מנועי צמיחה, ולא צריך כבר הצמיחה בשמיים. אתה מגלה נפש פה הכי גבוה בעולם, הכל נהדר. למה לא לומדים תורה? טוב, הלך בינתיים, אמר, רגע, הגעתי, יש בכל כך זול, הלך, שילם זוז, קנה תמרים, הרביץ, אכל תמרים, בלילה הוא נכנס שם, זה, לא הצליח לישון, כל היום, כל הלילה בשירותים, מסתובב וזה, קם בבוקר, אחרי שהוא ביקר אותם, ואחרי שכבר הוא דיבר עליהם, בטח, איך הם לא זה, נכון, ואיך הם לא לומדים תורה, וכל הדברים האלה, אחרי שעברת הלילה, תראו מה קרה לו. בלילה ציערו, מי צייר אותו? אולי מהשמיים, אבל התמרים שהוא אכל ציירו אותו. ואז אמר, תראו מה הוא אומר, איך הוא קרא לזה בהתחלה? סל מלא בדבש, סל מלא בדברים, תראו מה אמר, מלא צנה דסכינה בזוזה, מוכרים פה סכינים בזוז, ובבלי, ויש עוד אנשים שעוסקים בו בתורה, כלומר פתאום הוא מסתכל אחרת, הוא הבין שיש פה איזשהו בעיה עם התמרים, או איזשהו משהו, אולי שפע דווקא מקשה על הבן אדם ללמוד, והוא בלילה אחד שינה את כל דעתו, וזה הלא לדון את חברך עד שתגיע למקומו, להיות בנעליים אי אפשר, כמו שהפרצופים של כולנו שונים, והלבוש של כולנו שונה, וזה חיצוני, בוודאי שהעולם האישי והפנימי הוא שונה. אז מי אתה שתדון את חברך? ולכן אנחנו נתחזק בעזרת השם, בלראות בעין טובה, בלדון לקו זכות, בלהשתדל גם כלפי חוץ לראות נקיים, ומתוך בית המדרש הזה הדברים גם יצאו לכל החברה בעם ישראל, ונזכה לבשורות טובות. חזק, חזק ונתחזק. רבי חנניה בן הכ...